כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב המהדורה המרכזית, איראן והמערב בדרך להסכם. ההסכם גורר תגובות קשות בישראל. ראש הממשלה אומר כי למלא המאמצים שלנו במהלך השנים, איראן כבר הייתה יכולה להתחמש בפצצת אטום מזמן. שר הביטחון הבהיר כי ישראל נערכת להגן על עצמה בכוחות עצמה. החוק הנורווגי יובא להכרעת הממשלה בשבוע הבא ויכלול גם סגני שרים. אם יעבור, יוכל כל אחד משרי הבית היהודי, ש"ס ויהדות התורה, שרים וסגני שרים, להתפטר כדי להכניס את חבריהם לכנסת, כמו את שולי מועלם, יעקב אשר ואברהם מיכאלי. שרת המשפטים אומרת כי החוק יסייע בשיפור עבודת הכנסת, ביציבות השלטונית ובתדמיתה של הכנסת. המחלוקת הקואליציונית סביב תקציב המדינה, שר האוצר כחלון אומר היום כי תקציב חברתי יתאפשר רק בהתגייסות מצד כל חברי הקואליציה. בש"ס אומרים כי חייבים למלא אחר ההסכמים שכבר נחתמו במסע ומתן הקואליציוני. שר האוצר מנסה להתחמק מחתימות של ראש הממשלה, הוא צריך לכבד אותה. נחזור היום לענייני הגננות, המשכורות והתנאים של הגננות החרדיות בעקבות פרטים ומסמכים שהגיעו לידינו בשבועות האחרונים. נדבר גם על זייפן כשרויות ידוע שיש לו כבר עבר ותיק בזיוף בתשמישי קדושה שחוזר לשוק, והפעם עם רצועות תפילין פסולות שמסתובבות בימים אלו בשוק. נטריע ונביא את הסיפור המלא בהמשך. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. במערב לפחות נושמים לרווחה, בישראל קצת מתקשים להקל את ההסכם שהולך ונחתם עם איראן. יש כבר טיוטה להסכם הזה, ראש הממשלה ושר ביטחון אומרים מדובר בהסכם קשה שמסכן את ביטחונה של ישראל. נגן על עצמנו בכוחות עצמנו. שלום לחברת הכנסת ציפי חוטובלי.
שלום, ערב טוב.
סגנית שר החוץ, איך בכלל ישראל, אם יכולה להגיב להסכם הזה מול כל מדינות אירופה שנראה די תומכות?
תראה, זה מאוד ברור שהמערכה הדיפלומטית לא רק שלא הסתיימה, אלא במובנים מסוימים רק מתחילה. ברגע שהסכם הזה יחתם, מתחיל תהליך שלם בקונגרס האמריקאי, שהמשמעות היא, ואגב, הולכות להגיע שתי משלחות מאוד גדולות בקיץ הקרוב לישראל, אחת דמוקרטית ואחת רפובליקנית, וישראל עומדת להפעיל את כל כובד משקלה המדיני מראש הממשלה דרך הדרג הדיפלומטי סביב הסוגיה של ההסכם. כלומר, ההסכם הזה הוא עדיין לא סוף פסוק. יש עדיין אפשרות אמיתית וממשית להיאבק. הסנקציות אמורות להיות מוסרות רק באביב 2016. למעשה, בחודשים הקרובים אנחנו נהיה עדים, הייתי קוראת לזה קרב חזיתי בינינו לבין מחוללי ההסכם הזה, כדי לומר, זה הסכם שבסופו של יום יאפשר לאיראן לחזור לזירה בינלאומית בענק, לחזק את הכלכלה האיראנית, תאפשר לה לחמש את חמאס וחיזבאללה, ובסופו של יום גם להגיע ליכולת גרעינית.
ברשותך נדבר רגע על מדיניות החוץ של ישראל בשנים האחרונות בכלל. הרי ראש הממשלה לקח את הנושא הזה של איראן אולי הכי קרוב לליבו בכל ההופעות הבינלאומיות שלו, בקונגרס האמריקני ובאירופה, בכל ביקור, בכל נושא, העניין האיראני עולה לסדר היום, הרבה מאוד שנים ברציפות, והנה בסוף מתגבש כזה הסכם למור מסע יחסי ציבור שעשה ראש הממשלה למדינת ישראל בעניין הזה לא כל כך הצליח.
יש כאן קצת אי הבנה של מה שנקרא, איך נראית מערכה דיפלומטית. לא רק שהמערכה הזאת היו לה הרבה מאוד הישגים, אלא בהרבה מאוד מובנים, ראש הממשלה לקח נושא של הקהילה הבינלאומית בכלל לא היה נוח לעסוק בו, גייס קהילייה בינלאומית שלמה כדי להטיל סנקציות על איראן. צריך להבין את המשמעויות. אירופה היום ממש משוות לקשר עם איראן בגלל אינטרסים כלכליים. יש לנו כאן אינטרסים של סחר, אינטרסים של נפט. כל המציאות הזאת בעצם נכנסה להולד, נכנסה לעצירה. אמרו עצור גדול הונף מעל איראן, הוביל את הכלכלה האיראנית לקריסה, והכל בזכות מערכה דיפלומטית שראש הממשלה הוביל בעולם. זה הישגים. בעולם שבו אתה כל הזמן דוחה את היכולת של האויב שלך להשתמש בנשק נגדך, ולהפוך את האויב להיות עסוק בקרב מגננה במקום בקרב פיתוח גרעיני, ראש הממשלה הצליח לדחות את היישום של תוכנית הגרעין האיראנית לפחות בעשור. זה דבר שאי אפשר לזלזל בו. לכן אני חושבת שהבחינה של האם המערכה הדיפלומטית הצליחה או לא, קודם כל כן, ישראל
סיכלה. אוקיי, צריך לראות את התמונה כולה, בהחלט מקובל, אבל עדיין לא קשה לשכנע מדינות מערביות, שאם יש כאן מדינה שהורגת, שמוציאה להורג נשים וילדים ועל כל מיני חטאים הזויים, ומתנהלת בצורה כמו שהיא מתנהלת, ותומכת בטרור, ומממנת את ארגוני הטרור הגדולים בעולם, לא דרושה משימה קשה לשכנע את המערב שזאת מדינה מסוכנת. ובכל זאת, איך זה קורה לנגד עינינו?
קודם כל, אתה יודע שלפני 70 שנה היה מאוד מאוד קשה לשכנע הרבה מאוד מדינות להתערב בכל המהלכים של גרמניה הנאצית. אני בכוונה משתמשת בדוגמה הזאת שיש הרבה שמסתייגים ממנה, כי כן המערב בהסכם מינכן, צ'מברלין אומר, הבאתי שלום עולמי. הוא באמת בא אל המערב בידיים ריקות לחלוטין, והוא היה בטוח שהנה הוא הביא איתו הישג, כי הדבר שהכי נוח לאנשים לעשות זה לא להתאמת. אם אתה שואל אנשים היום שגרים בארצות הברית או באירופה, שהטרור הוא לא לפתחם, הוא רק בטווח של כמה שנים קדימה עם כל סכנות ההגירה שיש היום לאירופה והסכנה האסלאמית הפנימית. אז בסופו של יום אנשים אומרים, הצרה הזאת לא מרחת.
כלומר, אנחנו כאן בישראל היום. חיים במציאות אחרת, רואים את הדברים אחרת מאזרח סטנדרטי בארצות הברית או באירופה שחי בשלווה.
ואני כבר לא מדברת על זה, שיש כאן מציאות של אינטרסים כלכליים. הכלכלה בסוף היא הכוח המניע כמעט את רוב המדינות בעולם, וזה הדבר הזה נמצא כאינטרס ראשון. ואני אמרתי, ההסכם הזה, בהנחה שהוא נראה כמו שהוא נראה לאורך כל הדרך, הוא פשוט מכירת ביטחון העולם עבור אינטרסים כלכליים, פשוט כך.
בעצם בימים הללו, כאשר אין שר חוץ, ראש הממשלה, ואפרופו בגץ שדיבר על העניין הזה בשבוע שעבר, ואת משמשת בעצם כשר חוץ בפועל, בתקופה שבה קצינים ישראלים מועמדים לדין, או עלולים לעמוד לדין, באם הם ידרכו על מדינות שונות באירופה, וההסכם הגרעיני הזה הולך ומתגבש עם איראן, וסוגיות נוספות, מדינה כמו מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להתנהל עם סגנית שר, בתחום החוץ, מדיניות החוץ?
תראה, אני קודם כל מרגישה זאת אחריות כבדה מאוד, ואני באמת שמחה על הזכות לשרת במשרד החשוב הזה, שיש בו אגב הרבה מאוד פקידים שעושים את מלאכתם נאמנה, בעיקר בסוגיות שאתה ציינת, בעצם בונים את השכפץ המשפטי של מדינת ישראל מול העולם, ואנחנו בזירה דיפלומטית שהופכת להיות יותר ויותר מורכבת, כי הפלסטינים כבר לא משחקים רק את משחק הטרור, גם משחקים משחקים של העמדת ישראל לדין בבית הדין הבינלאומי בהאג. יש כאן קרבות בלימה קשים מאוד שהמשרד הזה מנהל. אתה שואל אותי האם כדאי שיהיה שר חוץ? אמרתי את דבריי בתחילת הקדנציה, אמרתי שאם זה יהיה שר חוץ ממפלגתי, בוודאי שאני אשמח לעבוד תחתיו, בוודאי שזאת זכות עוד יותר גדולה לעבוד תחת ראש הממשלה. אני מרגישה שיש, לא רק שיש מדיניות חוץ פעילה, סוף סוף יש מדיניות חוץ שעובדת בראש חץ אחד. כלומר, מה שהיה לאורך השנים האחרונות זה שמשרד החוץ היה מנותק ממשרד ראש הממשלה, וזה דבר לא בריא. ועכשיו אנחנו כן נמצאים במציאות שבה משרד החוץ הוא חלק מתפיסת מדיניות כוללת שראש הממשלה מוביל, ואני חושבת שכך נכון במדינה דמוקרטית להתנהל. ובהקשר
הזה, במילים אחרות, אם מישהו בקואליציה מתכנן להחזיר את התיק הזה לאביגדור ליברמן, עד כמי שרואה את מדיניות החוץ מזווית מקצועית, תתנגד לכך.
אני בוודאי לא אחליט אם הקואליציה תורחב או לא. מי שמחליט אם הקואליציה תורחב או לא, זה ראש הממשלה בגלל שיקולים של יציבות שלטונית, ואני חושבת שזה שיקול ראוי. אתה שואל אותי, האם בשנים האלה מעמדה של ישראל התחזק בעולם בעקבות הנתק שהיה בין משרד החוץ למשרד ראש הממשלה? זה לא גרם לתועלת. אני אסכם את זה בשפה דיפלומטית. אם אתה שואל אותי היום מה אנחנו צריכים יותר מכל דבר אחר,
רגע, רק נתרגם למאזינים שלנו משפה דיפלומטית לשפה מדוברת. אביגדור ליברמן היה שר חוץ גרוע, טוב עכשיו ש...
אני לא ארשה לך להכניס לי מילים לפה, כי עם כל הכבוד, אני לא נתתי ציונים לאביגדור ליברמן. אני נתתי תיאור מציאות שבה אין תיאום והלימה בין המסרים שעושים משרד החוץ למסרים שעושים משרד ראש הממשלה.
אבל זה לא קרה בגלל שראש הממשלה ניתק את היחסים עם ליברמן, זה בגלל שליברמן העדיף להיות סוליסט ולעבוד לבד.
אני אומרת שוב, אני מדברת על המשמרת שלי. במשמרת שלי יש תיאום מלא עם ראש הממשלה. אני מאוד מאוד שמחה שיש אפשרות סוף סוף ממש להניע משרד חוץ לטובת הרבה מאוד רעיונות שאני חושבת שבלב העיסוק שלנו, הדלגיטימציה סביב המציאות של מדינת ישראל, כל התהליכים המשפטיים נגד מהלכים צבאיים שמדינת ישראל נאלצת להיכנס לסבבים צבאיים אחת לכמה זמן בגלל התוקפנות הפלסטינית. יש לנו באמת שורה של נושאים על סדר היום שלנו שהם כבדים, ואני מרגישה שיש כאן ערך מוסף כשאתה מביא איתך עולם ערכים אידיאולוגי, אמונה בצדקת הדרך, העובדה שאני מאמינה שמפעל ההתיישבות הוא מפעל לתפארת ולא מפעל כיבוש בלתי חוקי. כל הדברים האלה בעיניי הם חלק מהמשימות שאני מציבה לעצמי בתפקיד.
אם פונים אלייך סגנית השר, אם פונים אלייך אלופים בצהל, מפקדי חטיבות בצוק איתן, ורוצים לצאת עם המשפחה לטייל בלונדון או בפריז, מה את ממליצה להם?
קודם כל ממליצה לכולם להישאר בארץ מבחינת הטיולים, אבל מי שרוצה לנסוע לחול, אני כמובן אמרתי את זה רק בצחוק מתוך אהבת הארץ, אבל מי שרוצה לנסוע לחול, מדינת ישראל תיתן הגנה לכל בכיר בצבא שלה בכל מקום שהוא בעולם. אנחנו מטפלים היום מול לונדון, שר חוץ הבריטי מגיע לארץ ביום שישי, זאת בלי ספק אחת הסוגיות הבחירות שאנחנו מדברים מולם, גם מול שר המשפטים הבריטי. יש לנו שיח פעיל בנושא הזה, בעצם לייצר, לא לייצר את ההתקה הפלסטינית הזאת. מדינת ישראל הובילה כבר לחקיקה בבריטניה בהקשר הזה, שהיא תמנע אפשרות מכל ארגון פלסטיני שרוצה פשוט להביך את ישראל בעולם, לטבוע וישר לעצור את אותו בכיר ישראלי שמגיע. אנחנו נמצאים בשיג ושיח בנושא הזה גם מול ספרד, גם מול בריטניה, שאלה מדינות שבהם הנוהג הזה מקובל, ואני כן מאמינה שבסופו של יום לא יהיה אף בכיר ישראלי שתשקף לו סכנה. אני אגיד לך משהו שאולי אנשים לא יודעים, אותן מדינות שלא רוצות כביכול להיות מובחות בזירה הדיפלומטית, הן מדינות שנתרמות הרבה מהניסיון הביטחוני הישראלי, בסופו של יום הן צריכות את הרבה מהבחירים הביטחוניים שלנו אצלהם, לא פחות מאשר אותם אנשים רוצים להגיע אליהן.
אוקיי, התייחסות ליוון, יש התייחסות רשמית של מדינת ישראל למה שמתרחש שם?
תראה, הנושא של יוון והאיחוד האירופי זה באמת נושא פנימי בין האיחוד האירופי ליוון. בין יוון לישראל כשתי בעלות ברית, בעידן שהייתי קוראת לזה, בעידן ארדואן הטורקי, יש יחסים מאוד חזקים. ציר ישראל כפרית עם יוון.
לא עד כדי רמה שישראל תיחלץ לעזרתה של יוון בסיטואציה הזו.
זאת לא אחריות שלנו, עם כל הכל. זה נורא נחמד שאתה מאמץ את השיח הבינלאומי שאומר, ישראל צריכה לפתור את כל בעיות העולם. ישראל לא צריכה לפתור את כל בעיות העולם. יש לנו ידידות עמוקה עם יוון, שיתופי פעולה בשלל תחומים, ערכתי את שר החוץ היווני בשבוע שעבר. זאת לא סיבה כמובן להתערב בעניין שהוא פנים איחוד האירופי ויוון. ומה שנקרא, יש לנו מספיק בעיות ודאגות משלנו, אין צורך להמיס עלינו דאגות אחרות.
יש זמן להתעסק בתחומים אחרים, גברת חוטובלי, או שהתפקיד כולו מאומץ, ורוב היום את מדברת בכלל באנגלית?
אני מחלקת את זמני בין הרבה מאוד שיחות עם אנשים, נציגים זרים שמגיעים מהעולם, וכן, השפה האנגלית שולטת הרבה בסדר היום שלי, אבל אם אתה שואל אותי במה אני עוסקת עוד, אז כן, עיניי פקוחות גם לסוגיות הפוליטיות הבוערות.
איך מסבירים לעולם באנגלית או אפילו בעברית את ההתייחסות של מדינת ישראל האורתודוקסית לרפורמים?
בעניין הזה אני מאוד שמחה שאני חלק ממורשת דתית, כאישה דתיה הרבה יותר קל לי גם לדבר מול האנשים האלה. אני אומרת שאנחנו כעם יהודי צריכים להבחין בין המחלוקת הפוליטית ארוכת השנים בינינו לבין הזורים השונים ביהדות, לבין העובדה שמדינת ישראל היא הבית החם והאוהב לכל יהודי באשר הוא. כלומר, כמו שאנחנו לא בודקים את קיום המצוות של אף יהודי שהוא מגיע לכאן, ואנחנו רוצים שכל
כן,
יהודי
ירגיש... כן, אבל אתם מדינת ישראל לא נותנים לרפורמים לבצע גיורים, להתחתן כמו שהם רוצים, לקבל תקציבים שוטפים מהמדינה, להקים כאן קהילות, אתם מדירים את צעדיהם והם יהודים כמו ככל היהודים.
אני אספר לך על זה סיפור נורא פשוט. כל מי שרוצה להשפיע על המערכת הפוליטית הישראלית, יודע איך עושים את זה. מקימים מפלגה, עשה את זה השר כחלון. אם אתה רוצה למנף את הכוח הפוליטי שלך, אז יש כל מיני דרכים, מה שנקרא, לייצר מציאות של כוח פוליטי בתוך מפלגה, עשה את זה משה פייגלין, מנהיגות יהודית בליכוד. אנשים שהם לא אזרחי מדינת ישראל, אנשים שהם גרים בחול. אני אגב תמיד התנגדתי ליכולת של יהדות העולם להצביע בבחירות דמוקרטיות בישראל, כי עם כל הכבוד, מי שלא חי כאן כאזרח, לא יכול לדרוש ממדינת ישראל שהמערכת הפוליטית תשנה דמותה בשביל אנשים שהם לא אזרחי מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה להיות פתוחה לקליטת עלייה לכל אדם באשר הוא. ירצו האנשים האלה להגיע, לשנות את כללי המשחק, יהיה ויכוח בין כל הזרמים של העם היהודי לדורותיו, אבל אדם שמבחוץ רוצה להשפיע על אופייה היהודי של מדינת ישראל, בוודאי שזה לא דבר לגיטימי.
מעניין. אוקיי, בהחלט תשובה דיפלומטית שדי בורחת מכל המאמורות, אבל...
לא, אני אומרת לך ביושר, אני חושבת שהאורתודוקסיה היהודית יש לה הרבה מאוד אתגרים. אני חושבת שבהחלט צריך להיות פתוחים לכל השיח היהודי בעולם, זה בעיניי חשוב, הקשר עם יהדות התפוצות חשוב לי. אבל מכאן ועד להכתיב למדינה דמוקרטית איך לפעול בסוגיות שבהם הרוב הישראלי הכריע, זה כן. דבר לא נכון.
או גם העובדה שאת שומרת מצוות בהחלט מקילה, אני בטוח על העניין הזה.
כן, אגב, אני בכלל, אני לא אומר את זה.
בעניין הזה, מה, קונסולים ושגרירים וזה מקבלים את העובדה שאת לא לוחצת את ידן, או שזה השתנה?
אני, מה שנקרא, הצהרתי כשנכנסתי לתפקיד שהרב האישי שלי, הרב שפסק לי הלכות, אז בהקשר הזה הוא אמר שבוודאי שזה צורך מקצועי, ואין בזה שום עניין של כללי הרחקה בגברים לנשים.
באמת לא נכנס לעניין האישי, אני באמת רק ככה רוצה לשאול מבחינת תדמיתית, לא, זה גם מקובל בעולם, שיש אנשים שאומרים על דתות ועל...
לא, אמרתי, אני לוחצת ידיים לכל השגרירים שמגיעים מהעולם, כי זה צורך מקצועי, אין בזה שום עניין של חברות או חיבה, זה פשוט עניין מקצועי, וההלכה היהודית בהחלט בעניין הזה לא מקשה עליי.
ברור. מעניין אותם, אנשים מהעולם, מעניין אותם מה שקורה כאן, כמו למשל הפולמוס סביב הגיור וסביב הכשרות, מתעניינים בתחומים הדתיים בתוך המדינה, בדת ומדינה?
חד משמעית, לא. אנשים שהם אינם יהודים, שאינם שייכים לשיח היהודי, הם מתעניינים אך ורק בסוגיות הפלסטיניות, זה הנושא מספר אחד שמטריד אותם עד
לא את היום הזה.
כן, אז אני אומרת, אנחנו חלק מהיכולת שלנו להסביר להם את התיקות הזה, את המורכבות האזורית, זה גם להסביר את הסוגיה הפלסטינית בפרופורציה לסוגיות אחרות אזוריות, וכמובן חלק מה...
אם חוק הגיור היה עובר, אז הרבה פלסטינים היו יכולים גם להתגייר בקלות, אז אולי זה היה קשור איכשהו לעניין הזה, לא?
תראה, הייתי אומרת, יש לנו פתרונות יותר
רציותיים. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, סגנית שר החוץ, תודה רבה.
ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לחוק הנורווגי. דובר עליו רבות בעבר, אבל הנה הוא עולה שבוע הבא לאישור הממשלה, והוא יכלול גם סגני שרים, חוק נורווגי קטן כמו שמכנים אותו. שמעון ברייטקופ, שלום לך.
שלום, ערב טוב, אבי.
עיתון משפחה, בוא ננסה להבין רגע אם הסיפור הזה יכניס כמה חברי כנסת חדשים ומאיזה מפלגות. אנחנו יודעים שבבית היהודי יש נכונות להכניס את שולי מועלם על חשבונה של אילת שקד. זה נכון?
זה נכון, אנחנו מדברים גם על יהדות התורה, אנחנו מדברים על ש"ס, ויכול להיות גם בכולנו, גם צריך להדגיש שהחוק הזה, הנורווגי הקטן, כמו שהוא מכונה, הוא רק עד מפלגות של 10 מנדטים, הוא נתפר למידותיהם של 4 המפלגות הקטנות בקואליציה, שקצת יעבררו את המדפים בלשכה. גם יש כאן חלק קומוניטרי, גם מי שמסתובב במסדרונות הכנסת בחודשיים האחרונים, ורואה את הפנים הנפולות של, גם של חבר הכנסת היקר לשעבר יעקב אשר, וגם של הרב מיכאלי, השם ישמרו ויחיו, באמת שניהם אנשים יהודים יקרים, רבי עשייה, שמצאו את עצמם באיזו סיטואציה לא נוחה, וזה שהם יושבים על הגדר כבר כך הרבה זמן, זה מציאות לא נוחה, ומסתכלים עליהם החברים שלהם, גם בממשלה, גם בכנסת, באמת יש כאן גם עניין הומניטרי לחלץ אותם מהמקום שהם נמצאים, הם גם אפשר לראות הרבה פעמים יושבים ביחד מרפסת של מזנון החקים, יושבים, מסתכלים לשקיעה ולעבר האופק, כי אומרים מאין יבוא עזרי, ובגיע הזמן, שניהם אנשים באמת רבי עשייה, רבי פעולה שעשו הרבה זמן עם ישראל, וצריך אותם חזרה בכנסת. התהליך הולך להיות כזה, עכשיו היום אחרי צהריים הוא הופץ לחברי הכנסת. אני מבין שביום ראשון הקרוב זה יובל לממשלה, ושבוע הבא אנחנו נראה איך ילחמו מי יהיה בעד, מי נגד, במסגרת גם הקרבות הפנימיים שמתנהלים עכשיו בקואליציה על התקציב.
תגיד, שמעון, כשאנחנו מדברים על פיטורי או התפטרות של סגני שרים מכהנים, יש משמעות מעשית לכך במשכורת שלהם, בפעילות שלהם? הם לא יוכלו לנאום בכנסת? במה החיים שלהם משתנים?
שום דבר, למעשה, ככל הידוע לי, סגני שרים, מדובר על סגן שר אחד, בעצם שזה, מכיוון שליצמן הודיע שהוא לא הולך להתפטר, אז מדובר, הלחצים יופעלו על חבר הכנסת מאיר פרוש, שאגב, הוא לא ממהר להתנדב למשימה, זה לא שהוא מחכה רק שהחוק יעבור, הוא ישר רץ להתפטר. אנחנו מכירים קצת המערכות, גם של שלומי אמונים, וגם של דגל התורה, ואני מבין שהקרב והמסע ומתן שיהיה בין שני הסיעות האלה, יעקוב מדי, יימשך הרבה זמן, וחזקה משפחת פרוש, הירושלמים לא אוהבים, אוהבים עוד לתת, אבל אוהבים גם עוד לקבל, אז איפשהו, יצטרכו להיפגש איפשהו באמצע.
כלומר, לא ברור מי ביהדות התורה פורש לתורת...
לא, ברור מאוד, יש רק אופציה אחת, שזה מאיר פרוש.
נכון.
לא ברור מה נדוניה שהוא יבקש לקבל תמורת מה שהוא נותן. למרות שכמו שאתה אומר, הקרבה כאן היא לא מאוד גדולה, לא המשכורת השתנה ולא העוזרים השתנו, אבל בכל אופן הוא מכניס מישהו לזה, והוא לא מתנדב, והוא פוליטיקאי הרבה שנים, והוא הגיע לאן שהוא הגיע לא בזכות זה שהוא תרם ונידב ככה משרות מזה, הוא באמת לאורך השנים ידע למצות את כל מה שיש לו, וכן, מאמין שגם עכשיו הוא יעשה הכל בשביל להוציא מדגל התורה, ויש לו מה להוציא.
בשס מה קורה מעניין?
בשס גם, אתה רואה את הרב מיכאלי, באמת, אני מגיע בימי שני לכנסת, הוא, אני חושב, מראשוני הבאים לבניין, ממש ככה, אני מאמין שהוא מגיע בשעת בוקר כבר ככה, לפתוח את הבניין ומסתובב במסדרונות הכנסת, הלוך וחזור, ומשים סוסיו לחברי הכנסת הקיימים, ומשתתף בישיבות עשייה, ומדבר על ליבם של חברי הכנסת, באמת זה מחזה שהוא קצת לא נעים, כאילו, זה שנמצאים או כאן, היו צריכים לחתוך את זה לכאן או לכאן. המצב והסיטואציה הנוכחית באמת, שנמצאים ככה לא פה ולא שם, ורגל בפנים ורגל בחוץ, הוא לא נעים.
מי יפרוש לטובתו?
מה זה?
מי פורש לטובת מיכאלי?
זהו, דרי אמר בעבר כמה פעמים שהוא יפרוש לטובת מיכאלי. זה גם עושה שכל, כי סך הכל הישיבות האלה במליאה, שנמשכות הרבה פעמים עד לתוך הלילה, והדיונים הדחופים, והעובדה שיש קואליציה כל כך קטנה, וכל חבר כנסת נדרש כל כך לעבודה, אז כל שר היה שמח להוריד ממנו את העול הזה של הדיוני הוועדה. אי אפשר לדעת, אבל יכול להיות שבסוף הוא לא...
אבל אם יצטרכו עוד פעם אחת לסחוב זמן באמצע הלילה, לא יהיה מי שינאם שלוש שעות.
כן, נכון, נכון, נכון. במיוחד אחרי שכבר הגענו למסקנה שכותבים מחלוף עם חף.
עם חף, סופית.
אחרי שהתיישבו באמת כל גדולי הדור.
וזה שם בפני עצמו, אגב.
מה זה?
וזה גם שם בפני עצמו.
זה גם שם בפני עצמו, וגם כותבים את זה עם חף, וגם באמת נדרשו לסוגיה כל מיני בלשנים דגולים. אז זהו, אז בגדול הנושאים מוצאו, קוראים לו מחלוף עם חף. אני לא רואה איך הוא מורך עוד שעה עם איזה נושאים, אז באמת יכול להיות שהוא ישמח לשחרר את עצמו מהדבר הזה. מצד שני, גם, תראה, אף אחד לא, יושב ראש סיעה לא כך מהר מוותר על זה שהוא חבר כנסת מן המניין, ויש לו אצבע, צריך לראות.
יהיה מעניין, גם בשס יהדות התורה, מה שנראה כל כך פשוט, כשזה יגיע לכדי מעשה, נשמע הרבה מאוד תירוצים, למה זה לא כל כך פשוט ולא בדיוק כך, בבית היהודי זה כבר
אני
מוצר.
אני מעריך אגב שבמשפחת פורוש פה יושבים, לא משפחה, משפחה מורחבת, זה שלומי אמונים, שלומי אמוני ישראל, יושבים באי אלו חדרים אפופי אשן, וכבר מגבשים רשימת דרישות, שימרטו לחבר הכנסת אשר את שארית שערותיו, ממש הוא הולך לעבור ויה דל הרוזה. לא יהיה לו קל, זאת אומרת, אם הוא חושב שהמשוכה המרכזית היא עברת החוק הנורווגי, הוא עשוי לגלות שהמסע ומתן למשפחת פורוש, ממש, כן, אבל חזקה על איש ציבור כמו מנוסה שיעבור גם את זה בשלום.
כן, מעניין גם מה יקרה אם הרב ליצמן יהיה שר, שאולי...
כן, כן, עכשיו, היום באמת היה גם איזה סוג של התפתחות, ביקשו תגובות. מי שמסתכל בעיתון של חסידות גור בעמודי, שם לב כבר לריכוך הטונים, גם בסוף השבוע האחרון וגם בתחילת השבוע. רוצים לומר כבר שאדמור, כך נראה לפחות מהעיתון, נשארת הפיכתו לשר. צריך לחכות ולראות, אבל אם מי שקורא בין השורות בעמודי בשבוע האחרון, מבין לאן הרוחות הולכות, וזה נראה שיאשרו לו את התפקיד הזה. גם שמה, אגב, אין שום, אני החלתי שבוע שעבר ליועצים שלו, מזל טוב, סך הכל שרים יש להם תקציב יותר גדול מסגני שרים, אבל גם זה, ליצמן יש לו תקציב מלא של שר, עוזריו ויועציו לא ישודרגו, רק סימנתי לחלוטין.
מעניין מאוד, מעניין גם מי ינצח בקרב הזה, האם ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו, או משה כחלון שאומר לא מכיר, לא יודע, לא שומע, לא יודע על מה מדובר, אני צריך לקצץ, וכולם יכולים לחפש באיזה סעיפים הם רוצים, אני מקצץ.
תראה, אפשר להבין את הזעם של החברי כנסת החרדים. הם אומרים, ישבנו לפני חודשיים, לא לפני 100 שנה, ישבנו לפני חודשיים, המצב הכלכלי לא הורע, לא נפתחה מלחמה, חתמנו על דעת כל השותפים בקואליציה, הבאנו את אגף התקציבים, כי תיארנו לעצמנו שזה מה שיקרה. עבר 60 יום בסך הכל, מה קרה פתאום? למה לקצץ? איזה היגיון יש בקיצוץ? רק דבר שסוכם על דעת כולם לפני חודשיים. מצד שני, תראה, זה שעכשיו שוב חוזרים כאן לחגיגה הזאת שהחרדים אשמים והחרדים משתלטים על הקופה, כן נכון, לא נכון, זה מה שקורה עכשיו. הרי קצבאות ילדים ברובם, לפי המצווה החדש, 80% זה בכלל המגזר החילוני והערבי, 20% ייהנו מזה המגזר החרדי, אבל מאוד קל לצבוע את זה, את ההישגים החרדים, כהישגים סקטוריאליים. ויש ויכוח בין חברי כנסת החרדים, האם באמת צריך לצאת למלחמה, היה אפילו רעיון שעלה היום בישיבה של ראשי הסיעות, שזה דרעי, גפני וליצמן, אלא את זה דווקא חבר כנסת דרעי, להתנגד להעברת הסמכויות של כך ממשרד הפנים למשרד האוצר. יש לו בהסכם התחייבות להעביר את מנהל התכנון ממשרד הפנים למשרד האוצר. דרעי אמר צריך להתנגד עד שהוא מתקפל.
אם מכבדים הסכמים אז זה הדדי, ואם לא אז זה גם הדדי.
נתנגד אנחנו להעברת סמכויות ונראה מה הוא יעשה. אמנם זה לא יתקבל בסוף, אף אחד לא רצה לשבור כלים. לא רצו לשבור כלים, אבל זה הולך לשם. אם לא יהיה איזה בשורה מצד כחלון בשבועות הקרובים, זה ילך לפיצוץ גדול. השאלה היא, איך החרדים, הציבור החרדי והנציגות החרדית, תתמודד עם הביקורת, באמת, הביקורת המוצדקת אולי, ששוב יגידו, הנה החרדים גוזלים את הקופה, שוב השיח יהיה על תקציבי החרדים, מה שכל כך ניסו לברוח ממנו, ומה שלפיד נבנה ממנו, ויבנה ממנו, האם ישכילו לעשות את זה בשקט, מתחת לפני השטח, או ששוב נעלה את הטונים ונתמודד עם...
ולך תדע אם בסוף הנציג בוועדה למינוי דיינים מטעם הכנסת יהיה איש סיעת כולנו, אז בכלל יהיה פה מעניין.
כן, כן, זה בשוליים. אני חושב שכל השיח הזה סביב הדיינים, שהוא באמת שיח שנוגע ל-25 אנשים יקרים מפז, אבל הוא בסוף מתחיל ושיח שנוגע ל-25 אנשים, כי בסופו של יום המאגר של הדיינים שנמצא על השולחן, גם אם שס תקבל את מלות אהבתה ויהדות התורה תקבל או לא תקבל, זה לא באמת יקרה התורה. מדובר בסך הכל באנשים טובים, רובם שם אנשים חרדים, איך שלא יהיה. זה שיח שנוגע באמת ל-25 פחות שמקבלות כאן, כמו שהרלה מתקשרת, אז יש שר הדתות מתקשר אליך, זה משכורת יפה לכל החיים, אבל שם זה מתחיל ושם זה נגמר. נכון, יש בזה הרבה אמוציות, יש בזה הרבה, אוהבים להרבב בזה, אוהבים לבחוש בזה, אבל זה לא נושא חרדי. נושא החרדי שנמצא עכשיו על השולחן זה תקציבי הישיבות, זה קצבאות הילדים, זה חוק הגיוס, יש כל כך הרבה דברים.
זה כל הנושאים שהדגלים שהעשיות החרדיות הניפו.
בסוף בורחים לצהוב ולרחילות. ל-25 משפחות האלה באמת שאולי באמת יחיו יפה ויהיה להם פרנסה ויוכלו לחתן את ילדיהם בכבוד, ונאחל להם בלב אוהב מזל טוב ושיהיה להם בהצלחה בתפקיד, אבל זה לא הדיון שלנו. אני חושב שכל ההתעסקות בזה זה בריחה שלנו, שגם של התקשורת החרדית מהסוגיות החשובות באמת, האקוטיות שצריכים לטפל בהן.
שמעון ברייטקופ, תודה רבה לך על השיחה, והבאת הרבה דברים בהחלט מזווית מעניינת, תודה. ואנחנו עכשיו עם חברת הכנסת לשעבר ולעתיד, שולי מועלם, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז אחרי שהחוק הזה יאושר שבוע הבא, ועוד תהליך חקיקתי קצר, אנחנו כבר יודעים שפחות בבית היהודי זה סגור, הילד שקד תעזוב את הכנסת כדי שאת תוכלי להצטרף. זה יפה, צריך לומר, שחברים במפלגה עושים צעד שלא, הם לא מחויבים לעשות אותו.
נכון. זה מרשים, זה יפה, זה טוב, זה נכון. אנחנו מאמינים בזה מאוד ברציונל הזה של הפרדת הרשויות. וגם במקרה הזה.
בעצם הכוח של מפלגה, כאשר יהיה לה עוד חבר, גדל, כאילו הצביעו לכם עוד 30,000+ איש בכנסת, בבחירות.
לא לגמרי, כי בכנסת בסוף יהיו 8 אצבעות של הבית היהודי, לא 9. אבל בהחלט יש לנו...
תהיה אצבע בוועדת שרים לחקיקה ובשולחן הממשלה.
לגמרי, מהבחינה הזאת ברוך השם, ההסכם הקואליציוני שבסופו של מסע ומתן מתיש, אני מזכירה לך, באמת קיבלנו תפקידים משמעותיים ביותר. וברוך השם, אנחנו פועלים...
למדת כבר לאיזו קואליציה את עומדת להיכנס?
לא שמעתי.
למדת כבר לאיזו קואליציה את עומדת להיכנס?
תראה, אני כל הזמן בקשר, זה לא חדש לי, אני חלק מהסיעה, כי כך נהוג בבית היהודי כל השנים, ולפני כן במפדל, שמישהו הבא בתור נשאר בקשר, וגם אני באופן אישי, זה לא סוד, אני שואפת לחזור לכנסת, והיה לי סייעת דשמי העצום בשנתיים שהייתי שם, לעשות ברוך השם דברים טובים. אני יודעת, אני שומעת, אני יודעת, אני ערה למה שקורה, אני משתתפת בכל הישיבות ובכל הפגישות. כן, זה לא פשוט, קואליציה של 61, זה לא פשוט. צריך לשאוף שעוד חברי כנסת ייכנסו, ושהממשלה באמת תהיה ממשלת ימין לאומית.
אבל פתאום החברים בקואליציה זה לא יש עתיד ולא ישראל ביתנו, זה ליצמן, גפני ודרי.
תראה, מי שמכיר אותי יודע שאני עבדתי עם ליצמן ועם גפני ועם דרי באינטנסיביות, בעיקר עם השר, עם סגן השר לצורך העניין, הרב ליצמן, שהמשותף לשנינו זה מערכת הבריאות, זה לא סוד שכשלא הייתי חברת כנסת, חשבתי לפני שנבחרתי שחבר כנסת ליצמן הוא שר בריאות מעולה וכולם חושבים את זה. יש מחלוקות ענייניות ויש הרבה מאוד שיתופי פעולה. הם היו גם בכנסת הקודמת, הם היו בכנסת הזאת. יש דברים שיש עמדות שונות, דעות שונות, מחשבות שונות. אחרת אני מניחה כולנו היינו רצים באותה מפלגה.
אכן, אבל יש הרבה מאוד דברים אולי שיותר מחבר ביניכם, בין החרדים לבית היהודי, מאשר המפלגות שקיינת לצידם בקדנציה הקודמת.
תראה, אני חושבת שכל הנושא של אני אתן פה שני נושאים מובהקים.
שיחה נותקה עם חברת הכנסת לשעבר שולי מועלם. טוב, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלה, נראה אם תהיה איתנו לקו מיד. אוקיי, נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל חבר הכנסת יעקב מרגי, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב לכולם.
יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, צריך לומר, קודם כל בוא נאמר לציבור את מה שאולי חלקם כבר יודעים וחלקם לא. יש כמה בשורות במערכת החינוך החרדית בתקופה האחרונה, גם מימון סייעת שנייה, נכון? תקף גם בגנים החרדים. לא תהיה אפליה בעניין הזה. אגב, מה קורה עם סייעות שמכהנות כבר היום ופשוט רוצים לפטר אותם בגלל החוק הזה? אתה מכיר את הסיפור?
לא מכיר את הסיפור הזה, ועד רבה, אם זה מישהו שרוצה, אם זה רשות שהולכת לנצל זאת לרעה, אנחנו כאן בשביל לטפל בבעיות כאלה, ועד רבה שזה...
הרי איך עובד החוק הזה של סייעת שלישית? מי בעצם מאתר את הסייעות? מי מעסיק אותם? איך זה בדיוק יעבור?
הסייעות הם עובדי רשות מקומית.
יפה. יש סייעות שמכהנות היום, שעובדות היום כסייעות, ומתבקשות לעבור למעסיק חדש, כדי שהם יוגדרו כסייעת השלישית, והם באותו רגע מבטרות על כל הוותק שהם צברו, על הרבה מאוד נקודות זכות, הם כאילו פוטרו ומתחילות דף חדש והן מסרבות, אז אומרים להם, אם אתן מסרבות, לכו הביתה.
עומדת להם קודם כל הזכות בדיני עבודה, זה לא דבר שפשוט מבחינת דיני עבודה, לכן הם יכולים לשמוע את ההסתדרות בנושא הזה. אז אני, לראשונה אני שומע את זה, ועד רבה. יש להם ארגון של הסייעות שיפנו אלינו, אם צריך לקיים דיון.
אוקיי, אגב, הרבה מאוד אנשים רוצים קרדיט על הסיפור הזה.
בוא, אני מוכן לעבוד ושיקחו אחרים את הקרדיט. יכול לומר לך סוגיה שהיום התבשרנו שנסגרה הרמטית לאחר דיון בוועדה לפני כ3 שבועות על הסייעות הרפואיות. ידוע שבבתי ספר ישנם לילדים עם צרכים מיוחדים, סייעות משלבות וסייעות רפואיות. המשלבות הוגנו בהסכם הקיבוצי ומועסקות 12 חודש, לעומת זאת סייעות רפואיות זה אלה שמלווים את הילדים הסוכרתיים, ילדים אלרגיים, כל מיני חול, מחלות כאלה ואחרות, לא הוגנו בהסכם קיבוצי. ונשארו מועסקים 10 חודשים, כשחודשיים הם לא מתפרנסות, ותנאי שכר גבוהים, והיום התקשר אליי אישית, יושב ראש ההסתדרות, והודיע לי שבעקבות הדיון הנושא הזה נסגר, והודע לי שהעליתי את הנושא לסדר היום, וגם משרד החינוך, גם השלטון המקומי נענו וצירפו אותם להסכם קיבוצי. כל יום כמעט אנחנו מקיימים דיונים בנושאים כאלה ואחרים, לא תמיד הם נושאים לציבור החרדי, אבל זה ברגע שאתה פותר משהו כללי, זה בדרך כלל פותר גם לציבור שלנו.
אוקיי, בוא נדבר רגע על עוד נקודה אחת, סוגיית קבלת התלמידות לסמינרים, גם כן עניין חינוכי שמתעסקות בו בעיקר הרשויות המקומיות, אלו דברים שמגיעים גם אליך בגלל שאתה איש ש"ס?
קודם כל, אני מאוד מודה לך שאלת את השאלה הזו, ואני באמת רוצה באמצעותכם להריץ את זה. אני נמנעתי עד הרגע הזה, לדון בזה או לעשות בזה, כי נתתי את כל ההזדמנות ואת האפשרות לנציגנו ברשויות המקומיות ולמנהלי הסמינרים להסתדר. אני אומר זאת לא מאיים חס ושלום, אבל אני אומר ואני אומר בצורה מפורשת, אם תעלה זעקתם של הבנות הספרדיות בשנה זו, אני אקיים דיון נוקב בוועדה ולא אחוס על אף אחד.
אוקיי, מעניין. אגב, מה אתה אומר על המיסוי החדש, על נותני כשרות ועל מחלקי קמעות?
זה נושא שכל כולו בתחום אחריות של רשות המיסים. אני מכיר את הנושא הזה עוד משנים עברו, כשנקראו רבנים שמנהלים חצרות לחקירות מס הכנסה ולשלומות. אני חושב שזה איזה כוח, אצלנו זה מתנה, זה לא הכנסה, כשאתה הולך לרב הוא ברך אותך, אתה לא...
תקביע קצת רק את הכל, רב מרגי.
אני אומר, אנחנו כשהולכים לרבנים ומקבלים ברכות, או עם ישראל שנדרש לברכות ונשען על אותם רבנים, ומקבל ברכות, הוא לא משלם עבור השירות. הוא נותן את זה כאות הוקרה, כצדקה למוסדות של אותו רב, ואני חושב ללכת לשם, להגדיר את זה כהכנסה, זה פשוט להיות מנותק מהמושגים ש... קיימים בעם היהודי בקדמת דנה. אני לא מאמין שאם היה מנהל כזה לאזרחי ישראל הערבי או בעדות כאלה ואחרות, שאני לא רוצה לומר אותם, גם בתוך העם היהודי, כי אחר כך זה עוד חומר למחשבה. אני חושב שפה מצוי זה בית הנקה על פי הלך רוח ודעת קהל, ועשו בזמנו מהלך. יש דוח מבקר המדינה, זה בא לוועדת ביקורת המדינה היום, אני יודע שיש שם דיון, אבל שוב, אני לא יודע עד כמה זה יצלח ועד כמה זה נכון.
אוקיי, כלומר, אם אתה היית היום שר הדתות, לא היית תומך בעניין הזה, ותקביע את קולך בבקשה.
אני אומר, שומעים אותי יותר טוב?
עכשיו מצוין.
תראה, זה לא קשור לדתות, בכוונה הדגשתי, זה לא קשור לא לשר דתות, לא לשר חינוך, זה קשור אך ורק לרשות המיסים, אלה אותם רבנים שלא שייכים לממסד הדתי, אז לשר הדתות אין מה לומר בקטע הזה. ואני חושב שגם שר הדתות, ודיברתי איתו בנושא הזה, הרב דוד אזולאי, הוא אמר את עמדתו, רבותיי, זה לא עמדה שלי, זה לא קשור אליי, אלה רבנים שלא שייכים לממסד, הוא לא יכול לקרוא לאנשים לא לשלם מס, והוא לא אמר שהוא בעד שיגבו מהמיסים, אני יודע שיצא כותרת כזו, אבל אם תראיין אותו, הוא אמר את עמדתו בצורה מפורשת, כי זה מה שנאמר לי במפורש.
כלומר, הוא בתוך תוכו לא בעניין, רק אין ברירה, אתה אומר זה רשות המיסים, והוא...
הוא בוועדה ממלכתית לא יכול לקרוא לאנשים לא שלם מס או זה.
נגד המס, כן, ברור. אבל אתה מרשה לעצמך לדבר את מה שאתה באמת חושב,
ו... אני חושב הפרשנות של רשות המיסים, הרחיק הלכת, וזה לא מקור הכנסה אישי של הרבנים, א', זו תשורה, זו מתנה, ב', גם המתנה הזו הולכת בסוף להחזיק את החצה, להחזיק את המוסדות, ואדרבה, המדינה הייתה צריכה לברך על כך.
גם אם זה מיליונים המתנות האלה, אה?
בוא, אני לא יודע, כל מה שרץ, אם זה מיליונים, לא מיליונים, אבל בעיקרון זה לא הכנסה.
אין לרשות המיסים בעיה עם רב שמקבל כמה מאות שקלים מאנשים שמקבלים את ברכתו ועצתו, הם מדברים על הטייקונים שמוגדרים כרבנים מקובלים, כאלו ואחרים, אני כמובן לא...
מס הכנסה, בו אני לא מתחמק ואומר בצורה, קודם כל זה נוהג דתי שהיה מאז ומתמיד, ב', מס הכנסה הוא מוגדר הכנסה מעבודה,
ומה שלא מעבודה, אם זה מרווחי הון, זה סעיפים מיוחדים.
זאת העבודה שלו. אתה עובד בכנסת, אני עובד ברדיו,
אני לא יכול לומר שזה עבודתו, הוא בשליחות, הוא תשאל אותו אם אומר שאני בשליחות.
גם אני בשליחות, אתה לא בשליחות.
לא, אנחנו, זה מקור העבודה, נכון שזו שליחות, אבל זו עבודה שלנו, ואנחנו מסתכרים ממנה, הוא לא מסתכר.
טוב, הלוואי עליי. בוא נדבר רגע על הדיינים, אתה בקי, אולי הבקי בתחום הזה, היית גם בגופים הקודמים, בוועדות ההם, בימים ההם עם מינוי דיינים, והצלחת גם במועצות הדתיות להביא הרכבים מאוד גדולים ברחבי הארץ, מינוי של רבני ערים, חלקם ככה לא הסתיימו עד סוף הקדנציה הקודמת, לא זאת האחרונה.
חלקם עדיין מכהנים עד היום.
חלקם עדיין מכהנים.
חלקם הגדול, חלקם הגדול.
זה שלשס לא יהיה שר בוועדה, למרות ההסכם הקואליציוני, זה משהו משמעותי?
לא, בוא אני אומר לך, זה בגדול, בגדול, הנוהג הזה יימשך גם היום, זה בסוף, בסוף מובל, עד היום זה היה בהסכמה, לא הלכו בהכנעה של רוב בוועדה או לא, תמיד הגיעו להסכמה של שליש, 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 ואני מאמין שזה מה שיהיה גם הפעם.
וברגע שיש הסכמה, אז זה לא משנה מי חבר בוועדה.
נכון.
אוקיי, כי הסיפור הזה, כשאנחנו מדברים על דיינים, ואנחנו מחלקים אותם לשלושה חלקים, יש כאן עוד מפלגות חדשות בזירה, כמו למשל כולנו של כחלון, ועוד נציגים שונים בוועדה, שיכולים לומר, חבר'ה, זה לא מקובל עלינו הסיפור הזה. אנחנו רוצים את רבני צוהר, אנחנו רוצים דיינים אחרים.
עומדת להם הזכות במסגרת השליש.
כלומר מה, בשליש של הדתיים לאומיים?
כשכולנו תקנה שביתה בציבוריות הישראלית, בחברה הדתית, ויהיו לא תתן מגנס משלה ויהיו בוגרים שלה, תעמוד לאדרבה, שיביאו אדרבה, הקנה התלי, מי יתן כל
מה זה, מה זה השליש? תחלק לי את השליש לקטגוריות.
קטגורית זה היה ככה כל השנים, שליש ציונות דתית, שליש אשכנזים, שליש ספרדים.
אז הבית היהודי, הליכוד וכחלון צריכים להתחלק בשליש מול שס ויהדות התורה?
כולם, המפלגות האחרות האלה, כולם חפצים, כפי שהזכרת, ברבנים שהם זוהים עם הציונות הדתית ועם צוהר ועם זה, ואין להם בעיה עם זה.
ומסתדרים עם זה, אתה אומר.
כן.
אוקיי, איך עד עכשיו הכל בסדר?
לא נגזים, הרוב, לאט לאט יש מתמודדים, לא עלינו המלאכה לגמור.
כי אני, כן, הקואליציה כל יומיים מתפרקת ומיד לא קורה.
לא, כאילו... בוא, אני אמרתי היום גם בשיעה, השמיים אף פעם לא נופלים, תמיד כשאנחנו בקואליציה ונתחיל לנער את הכותרות, תמיד ערב דיוני תקציב, מרימים את הנושא החרדי ותקציבים של החרדים לגובה השמיים, ואיך שאני רואה את ההתלהבות של כול שם לפרק את הקואליציה, אז אני לא דואג, ואני מאמין שבסוף ההסכמים הקואליציונים יושמו, ככתבה וכל שנה. ראש הממשלה רק כדרכו בקודש, אף פעם לא מתערב מיד בתחילת המשבר, הוא נותן לזה להסריח, להרכיב, ואחר כך הוא מגיע, אני לא מבין את השיקול שלו וההתנהלות שלו, אבל לי, אני הייתי מצפה ממנו כשותף, שנפגע ממנו לא פעם ולא פעמיים, שמתעורר משבר כזה, הוא הראשון שצריך להתייצב, לומר רבותיי, אך לפני חודשיים חתמנו הסכם, שום דבר לא השתנה, וצריך ליישם את כל ההסכם.
חבר הכנסת יעקב מרגי, תודה רבה לך, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת.
תודה רבה לכם.
ערב טוב, מני גרה, שלום.
שלום וערב טוב.
בואו נדבר רגע על עתירה שהובאה לפני בית המשפט.
בעניינו של ליצמן, אכן.
בעניינו של ליצמן, שהוא לא יכול להיות יותר סגן שר.
למעשה, די ברור מה שבגץ היום כותב בהחלטה שלו זה שהמדינה יש ברירה או לתקן את אותו תיקון לחוק יסוד ולהחזיר אותו פנימה שיאפשר את זה מבחינה חוקית, ואז ככל הנראה בגץ לא יערר על העניין הזה, וככל הנראה שהליכוד יעדיף לעשות את הצעד הזה מאשר להתחיל להיכנס לבעייתיות עם למלות את החסר ולשלושה תפקידים שראש הממשלה יצטרך להשתחרר מהם ולמנות אליהם חברי כנסת, אז סביר להניח שהם יעדיף בצורה הזו לענות לבגץ עם התיקון לחוק, וכך גם ליצמן יוכל להישאר גם כסגן שר. אם כי בהחלט ברור גם מדברי בגץ שזה לא מוצא חן ביניהם כל ההסדר הזה שסגן שר במעמד שר.
אבל בגץ לא רוצה להתערב במשהו שהכנסת יכולה לחוקק, זה מה שאנחנו מצליחים להבין, ויש למדינה שבעה ימים להגיב לשתי השאלות הללו שבגץ בעצם מפנה לפתחה של המדינה.
כן, זה סביר להניח שזה מה שהצעד שיצטרכו להגיע אליו, כי שוב למצוא, למלות את עוד ארבעה תפקידי שרים בממשלה שאנחנו זוכרים בדיוק איזה מתקפה הייתה פה בישראל רק על המינוי של ה-20-21 שרים האלה, אז ברור שהאופציה לעשות את אותו תיקון קל לחוק ואז לאפשר לליצמן להמשיך לכהן כסגן שר, זאת היא האופציה המועדפת.
אוקיי, מני גרה, תודה רבה לך.
תודה, יוסף.
ערב טוב, אנחנו חותמים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. ישי פופובסקי הטכנאי, אסתי פלד עורכת את המשדר הזה. אנחנו שווים יד אחרי חדשות השעה 8. בשעה הבאה בין היתר נדבר גם על סוגיית הגננות, גם הסייעות בעקבות החוק החדש של סייעת שלישית, וגם על זייפן ותיק שחוזר לזירה והפעם מזייף חותמות כשרות על רצועות תפילין. כל הפרטים נביא אחרי החדשות, תישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית ברדיו קול חי. העורכת אסתי פלד, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, ואנחנו בשעה השנייה של המהדורה. הרבה נושאים לפנינו, נשתדל להספיק את כולם. תחילה אנחנו לעניין שעוסק בזיוף של תשמישי קדושה. סיפור ישן שכבר מתגלגל הרבה מאוד שנים, וכל פעם בזווית אחרת, עם עילה אחרת ועניין אחר, במרכזו עומד אדם שאת שמו בשלב הזה אנחנו לא נפרסם, אולי בהמשך אנחנו מתינים לתגובתו, שמזייף בכל עונה משהו אחר, כך על פי החשד. בעבר נקשרו לפתחו סיפורים שונים על זיוף גם של רצועות תפילין, גם של תפילין בעצמם. הזיוף הוא לא רק בקשרות, אלא בעבר גם החומרים שמהם נעשו התפילין היו לא על פי ההלכה. ועל פי אותו חשד בימים הללו הוא צץ וחזר לזירה. והפעם עם חותמת קשרות מזויפת של אחד מבתי הדין הגדולים והחשובים בבני ברק. אנחנו מדברים על בית דינו של הרב משה שאול קליין שליטה מבית הדין של הרב ווזנר. החותמת שלו מתנוססת על רצועות תפילין שאינן קשרות, בעצם מדובר בחותמות מזויפות. אנחנו רוצים בעניין הזה גם לנסות להרחיב בהמשך ככל שנשמע עוד פרטים, וגם לנסות להבין בכלל על עולם הזיופים במוצרי תשמישי הקדושה. כאשר אנחנו מדברים על תשמישי קדושה, יש בהם גם ספרי תורה, גם תפילין, מזוזות. בכל פעם אנחנו נחשפים למכונות שמייצרות או שכותבות במקום סופר תשמישי קדושה, והמשטרה מתערבת במקרים מסוימים, גם מתופסים את מי שעושה את זה, עד כדי כך שלא מזמן פרשייה האחרונה, איזשהו מכונה שכותבת בלייזר ספרי תורה, ומי שעמד מאחורי ההעסקה הזו זה משפחת פשע מוכרת, שפשוט ייצרו ספרי תורה עם מכונה, כתב שמאוד זהה לכתב ידו של סופר מהודר, ומחרו את הספרי תורה הללו. והזיופים בכל התחומים הללו רבים, גם בנושא הקשרות, גם בנושא התפילין, בתי התפילין, רצועות התפילין, מאיפה מגיע האור של הרצועות הללו, מי מאבד את האור הזה ואיך התהליך עובר. ויש בהרבה מאוד מקרים, כדי לחסוך בעלויות ולהרוויח אחר כך הרבה מאוד כסף, זיופים, כידוע, בכל מה שאמרתי עד עכשיו, אין חדש. החדש הוא שקשה מאוד לצרכנים לדעת שמדובר בזיוף של קשרות. לא מדובר במוצר מזון שנמצא על המדף וכל יום יומיים קונים אותו, מסעדה שמסירים לה את הקשרות, אלא תפילין אנחנו קונים פעם ב, וברוב המקרים פעם בחיים. וכשאדם כבר רכש את תפילין, ואין לו שום מושג מה הוא קונה, והוא סומך על הקשרות שנמצאת על התפילין, הוא סומך על כך שהוא מכיר את ההכשר והוא יודע על מה מדובר, אז הוא קונה את התפילין, ורק אחרי שבוע שבועיים אומרים לו התפילין הללו מזויפות, הקשרות מזויפת, הוא צריך לקנות תפילין חדשות. אנחנו עוד מעט ננסה להביא כללים איך אפשר לעלות על מוצרים, על תשמישי קדושה פסולים שאינם קשרים. אוקיי, אז עוד מעט אנחנו מתינים פשוט לתגובה בסיפור הזה, כמו שאמרתי. תגובה מאותו אדם שעדיין מסתובב חופשי, ועד שהוא לא ימסור את תגובתו, אנחנו גם לא נוכל כאן לומר את שמו ולחשוף את הסיפור המלא, אז זה יקרה בהמשך המהדורה. עכשיו אנחנו לעניין הסייעות החרדיות, אמרנו שעם זה אנחנו נפתח את השעה הזו. 84 סייעות חרדיות שמאבדות את מקומם, זה בעקבות החוק של הסייעת השלישית שעוברת מארגון אחד לארגון השני, והיא תצטרך לעבוד עכשיו תחת עיריית העירייה המקומית, והיא לא כל כך מעוניינת, ולכן יש הרבה מאוד סייעות שכן מצליחות להסתדר עם הרשות המקומית, ויש סייעות שמעדיפות שלא, ואז הן מפוטרות. 84 כאלו פוטרו בשבוע האחרון, או שחלקם בהליכי פיטורין לקראת שנת הלימודים הבאה. כן, יש לנו על הקו? אוקיי, אז אוקיי, טוב, אנחנו נחזור לסייעות מיד. כבר על הקו הרב ישראל יהוד, שלום לך הרב יהוד.
שלום, ערב טוב.
ראש מכון פאר, דיברנו קודם ככה בכמה דקות על סוגיית הזיופים בתשמישי הקדושה. אולי נפתח קודם כל בכמה כללים לצרכנים, לאנשים שלא בקיאים בתשמישי קדושה עד כדי כך, ובאים לרכוש תפילין, רואים חותמת, מאמינים לכשרות שיש על המוצר, קונים אותו, ואחר כך מגלים שזה זיוף, ולא מדובר בתפילין, לא קשרות ולא מודרות. יש משהו שכבר בשלב הרכישה אפשר לדעת ולזהות שמדובר באמת ביצור מהודר על ידי, על פי ההלכה, על ידי יהודים ירא שמיים?
בואו נחלק את הדברים לכמה. קודם כל, מאז ומתמיד היו כאילו הכשרים מטעם הרבנות וכל מיני יצרנים למיניהם שמצאו לעצמם איזה מין תעודת הכשר, כשרות פרטית, כן הכשר, לא הכשר. בסופו של דבר נתגלה שהפרשיות היו לא הלכתיות. מה שקורה לאחרונה זה בנושא של הרצועות. ברצועות ישנה קיימת בעיה קשה מאוד, שלאחרונה נכנסו מספר יצרנים לעניין של רצועות, והרצועות הוא הנקודה המרכזית, כמו הפרשיות שצריכים להיות כתובים כהלכה ולשמה, ברצועות יש הרבה יותר הלכות מאשר בבתים. בבתים לתפילין הם צריכים להיות עשויים לשמה, אבל זה לא הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני זה ברצועות, ושם יש הרבה הרבה בעיות ומכשלות שקשה מאוד מאוד לאתר אותם בזמן בשלב רכישת התפילין. אם אנחנו מדברים,
כלומר, על חיצונית זה נראה אותו דבר,
נכון,
ולעין פשוטה של כן,
חיצונית זה נראה אותו דבר. אז אם אנחנו מדברים על כל מיני תפילין שעשויים מאורות לא במגסה, מבהמה דקה או מפשוטים, ומכניסים לשם פרשיות, מקלף משוח שעדיין היום זה קיים, וכל מיני רבנויות אומרים שזה בסדר, וכשבאים לבדוק את זה אז רואים שהפרשיות לא בסדר, הבתים לא בסדר, בעיות הלכתיות קשות מאוד, ואין על זה פיקוח הלכתי כמו שצריך. מה שאין כן, בנושא של הרצועות, ששם ההלכה היא למשה משיני שהרצועות צריכים להיות מעובדים לשם קדושת תפילין. ופה גם נכנסו מספר יצרנים שהם מייצרים כל מיני אורות שהם לא בדיוק לפי ההלכה ולפי ההידורים. הצביעה צריכה להיעשות לשמה, ולכן בשנים האחרונות, כמעט שאנחנו ראינו שיש באמת בעיה כזאת, אז למשל אצלנו מכון פאר אין אצלנו רצועות אך ורק לפי כל כללי ההלכה שיש לזה הכשר של בדס העדה החרדית או הרב לנדו, ששם המקפידים שהאורות לא יהיו מאור שפלט, כלומר מאורות תחתון האור הרי מחולק למספר חלקים, והאורות המודרים הם האורות העליונים שסמוך לשיער הבהמה. לגבי הצביעה, לגבי שהיום לאחרונה מצאנו, ראינו שיש צורות ששמים מעל האור, שמים איזה סיליקון, שכבת סיליקון שהיא צבועה בשחור, וזה נראה כאילו שזה הרצועה עצמה, אבל זה פשוט לא הרצועה, אלא
משהו חיצוני. שכבה חדשה, שכבה חיצונית.
שכבה חדשה שמתקלפת, ואנשים לא יודעים מה זה, פשוט מאוד באים אלה ושואלים אותנו מה זה. אמרנו, אנחנו שמענו על זה, ראינו על זה, אין לנו, אנחנו לא מחזיקים את זה, אנחנו יודעים, יש המון המון זיופים בנושא, בעיקר ברצועות, לאחרונה, עושים את זה בחוץ לארץ, באירופה, באוקראינה, שם עושים את הרצועות האלה, וכנראה שגם אלה שנותנים את ההכשרים לא מודעים בדיוק מה נעשה מאחורי הדברים. ולכן, פשוט אצלנו לא מחזיקים את הרצועות האלה שלא יודעים ב-100%, יש שני קשרויות שאפשר לסמוך עליהן ב-100%, זה הבדת העדה החרדית, הרב לנדו בני ברק, הם הרצועות שאפשר לסמוך עליהם, שיודעים...
בואו רק נאמר שיש עוד בדצים, כן? כל אחד יכול לסמוך על הבדצים שלו, אבל השאלה היא, האם לפני שרוכשים תפילין, כדאי לבדוק האם הסוחר הזה שממנו אנחנו קונים את התפילין, באמת קיבל את הכשרות?
זה ברור. כשאדם הולך עם התפילין, הוא צריך לדעת שמישהו קונה אצלו, הוא אמין, סמוך ובטוח. כשאתה שואל אותי, אז אני אומר ככה, יש כל מיני בדצים, כל מיני קשרויות. יש הנושא של הרצועות, הוא היום מאוד מאוד נזיל ופרוץ לכל מיני יצרנים, שאני לא יודע, אבל אני לא מכיר על מי אפשר לסמוך, אני אמרתי לך על מי אני אפשר לסמוך.
ברור, ברור.
על מי שאני יודע, ברור. לגבי רכישת תפילין, נכון, צריך לדעת, כל אחד צריך להתייעץ עם הרב שלו, לדעת על מי אפשר לסמוך, ולדעת עם גם הפרשיות, גם הבתים, והרצועות שלאחרונה מאוד מאוד נפוצו, רצועות עם בעיות קשרות הלכתיות קשות מאוד, לדעת אם אפשר לסמוך עליהן.
אני שומע, אגב, רק נאמר במאמר המוסגר שבימים אלו אמרנו יש פרשייה שעומדת להתפרסם ולקבל גם ככה איזשהו הד תקשורתי אצלנו בתוך הציבור על חתימה מזויפת בשם בית דינו של הגאון הגדול הרב מוישה שאול קליין, שמישהו זייף את החתימה שלו על רצועות תפילין שאינן קשורות.
לא ידוע לי את זה, אם זה יתפרסם, אנחנו אין לנו את הרצועות האלה, ואנחנו מכון פאר לא מחזיקים את הרצועות האלה כבר שנים, כך שאצלנו זה לא יכול לקרוא, אבל אם זה עומד להתפרסם, לא ידוע לי.
מה באשר לקלף, לפרשיות בתוך התפילין?
יפה, היה פרשיות חייבים להיות בטוחים, שמי שרוכשים אצלו צריך להיות סופר, ירא שמיים. היום המצב הוא, אין פיקוח, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אין לזה... אם לפני שנת תפשין למד דלת, אז הרבנות הראשית היה לה איזה מין מחלקה לקשרות סתם. מאז תפשין למד דלת אין כזה דבר, כיוון שראו שהם לא משתלטים על זה. בשעתו לפני 20 שנה דיברתי עם הרב לאו, הוא אמר אין תקציב למחלקת סתם, למחלקת תשמישי קדושה. אין תקציב. כך אמר לי הרב לאו, שהוא היה רבה של ישראל. בכל אופן, היום המצב הוא שכל איש הישר בעיניו יעשה, כל חנות, בכל עיר, בכל בוטיק, בבית מלון, יכול למכור זוג תפילין, אין לזה שום, שום פיקוח, לא מטעם הרבנות, שום דבר. אולי עכשיו אם הרבנות תעבור לידיים יותר חרדיות, אולי אני אנסה לזום את זה. אבל עד עכשיו, בעשרות שנים האחרונות, כל איש הישר בעיניו יעשה, ואנשים קונים תפילין כאילו, תפילין כאילו מזוזות, אין פה צפה.
נושא ללא פיקוח, פרוץ מאוד.
ממש כך.
בציבור שלנו עוד איכשהו אנשים יודעים לברר, יודעים ממי הם קונים, לכל אחד יש את המסורת, אצל מי הוא קונה ואצל מי אבותיו רכשו תפילין ומזוזות.
גם בציבור שלנו צריך שיהיה, אבל אני רוצה לדייק, לציין פה משהו. כבר כמה פעמים נעשו סקרים ממכון גיאוקרטוגרפיה וכל מיני סקרים חיצוניים. שראו ש95-97% מבתי ישראל מקפידים לשים מזוזה, וחבל מאוד שכשבאים גם אפשר לקנות מזוזה בבית מלון ובכל מחנות בזיזנדוף וזה נקרא מזוזה, אבל היות ובן אדם רוצה לחוש מזוזה, והוא רוצה, שתשמור על הבית, הוא רוצה שהיא תהיה קשרה, אבל הוא קונה מזוזה, כי אמרו לו שזה מזוזה.
כן.
חבל שאין במדינת ישראל, במדינת היהודים, פיקוח על נושא שקוראים לו
בעיקר מזוזה. שגם שלי. הקהל המסורתי, כן, שרחוק מדקדוק על תורה ומצוות, כן רוכש כן. תפילין. כן רוכש מזוזות.
המון, המון, המון.
זה הדבר שעדיין נשאר, אז לפחות שאנשים לא ייקחו את תפילין פסולות שאין בהם ולקשרות שום דבר, או מזוזות פסולות.
לצערנו זה קיים.
כן.
לצערנו זה מאוד מאוד פרוץ.
הרב ישראל יוד, מראש מכון פאר, תודה רבה על השיחה הזו.
כל טוב, השם יעזור שבאמת הנושא הזה יבוא על מקומו.
כן, יש הרכוח גדול. כל טוב. תודה רבה. רק כן, נאמר למאזינים שהסיפור המלא מאחורי הפרשייה שעליה אנחנו מדברים, התפרסם בימים הקרובים, אנחנו ממתינים לתגובה מאוד משמעותית מבחינה משפטית, כדי להביא את הפרטים, את השמות ואת הכתובות של הפרשייה הזו, ואולי גם מחר או מחרותיים, ככל שנקבל תגובות, אנחנו נעלה את הפרטים הנוספים הללו לשידור, ולעת אנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות. אנחנו גם שומעים שאחד מהעיתונים הגדולים, אני לא טועה אפילו יתד נאמן, עובד בימים אלו על תחקיר רחב בעניין הזה, ככה שמעתי הערב, אז בהחלט סוגיה שראויה להיחקר ולהיבדק היטב, לא רק למען הציבור שלנו, אלא בכלל בעיקר אולי בפרט לקהל המסורתי, שלא יודע ממינו לשמאלו, יש כל כך הרבה מכשולים בעניין הזה. אגב, אם אחד מן המאזינים מכיר או יודע על מה אנחנו מדברים ורוצה להוסיף לנו פרטים, מוזמן לפנות אלינו ולהביא את הסיפור שלו בעניין הזה. אנחנו פנינו לאותו אדם שחשוד בביצוע שורת הזיופים הללו, לפי שהוא לא מגיב, אנחנו נמתין להליך משפטי גם שמתנהל בימים אלו, אז כך שהתחקיר הזה עוד יימשך ויבדק. ומכאן במעבר חד לעניין אחר, שלום לשמעון, לשמעון שמואל, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
אשתך נאמר סייעת באיזושהי עיר חרדית ברחבי הארץ, ואתם ניצבים בפני בעיה רצינית בגלל החוק של הסייעת השלישית. תסביר.
כן, אני חושב שאפשר להגיד את העירייה, מדובר בעיריית ירושלים. מדובר ב-84 סייעות חרדיות ש... עומדות או לאבד את מקום עבודתם, או ללכת לעבוד במקום שנוגד את רוחם, איפה שהרבנים לא מרשים. ואני אסביר. לפני קצת זמן יצא חוק נערי, שצריך שיהיה סייע שלישית בכל גן, בגלל עקב הגידול במספר התלמידים. לפי מה שידוע לנו, לפי מה שאומרים לנו בעירייה, התברר שאת כל הסייעות שעובדות אצל העירייה, מקורות מזכורת מעיריית ירושלים, אבל בעצם עובדות ברשתות החינוך הפרטיים, רוצים להעביר שיהיו סייעות משניות בגני ממד. זה אומר שגם אם יש סייעת שעובדת כבר 20-30 שנה, אומרים לה, יש לך שתי אופציות. או שתעזבי, תתחיל לעבוד את גוטנופ מההתחלה, רשתות החינוך הפרטיים, תתחילי משם לעבוד מחדש אפילו שיש לך כבר ותק של 20 שנה, או שתלכי ותעבדי בתור סייעת שלישית אצל החילונים ובגני ממד ובמקומות כאלה ואחרים. עכשיו, הבעיה הזאת זה לא משהו חדש, זה בעיה שתמיד הייתה. לפני 5-6 שנים היא שוב צצה והצליחו לסדר את זה בסוף לא קרה כלום. עכשיו, אנחנו פנינו לנציגים בעיריית ירושלים.
רגע, אז זה קשור באופן ישיר לסייעת השלישית, לחוק החדש, או שבלי קשר זאת בעיה שמציבים עובדת בפני שתי ברירות שלא לפה ולא לפה?
נכון, בעצם מדובר במי שהחליט את זה, לפי מה שאלון הזה, שי פירון, לפני שהוא עזב את הכנסת, הוא הביא מכתב לעיריית ירושלים, שהם חייבים לסגור את האגף חינוך החרדי של העובדות שהם קבלו מזכורת מהעירייה, אבל עובדות ברשתות החינוך הפרטיים. מי שלקח את הנושא הזה זה מנהל אגף חינוך החרדי, תמר ברזר, בעירייה, שהוא אמר שמצידו לא אכפת לו או שכולם יתפטרו, או שהוא יעביר את כולם לגני ממד, הוא רוצה לסגור את האגף. עכשיו, בעירייה אומרים שזה לא הרע תנאים, מאחר והנה, סידרנו לכם מקום עבודה אחר, ילכו לגני ממד. אבל מצד שני, זה כן הרע תנאים, בגלל שזה גם מקום עבודה רחוק. אם בוא נגיד היום הנסיעה הייתה עד הגן חצי שעה, עכשיו גני ממד יש רק בהר חומה ובנווה יעקב ומקומות כאלה. וגם מקום שסייעת כבר 20 שנה, תעבור עכשיו להיות סייעת שלישית, שהרי מה היא עושה? היא אולי עושה את השפונג'ה ואת הדברים האלה, זה לא... אז מה זה אם לא הרע תנאים? עכשיו, אנחנו פעמים לנציגים בעירייה, כולם התעממו ואמרו שזה, או שזה לא קשור אליהם, הם יבררו,
רגע, אז ה-84 סייעות הללו, מה עושות בתחילת שנת הלימודים הבאה?
זה מה שלא ברור לנו. כרגע מה שיתמר ברזר אומר מפורש, כל מי שפונה אליו, חבר'ה, אין לכם מה לדאוג, אנחנו מסדרים אתכם, מצידי תחזירו את כולם בתשובה, אתם הולכים לגני ממן, לצלר לכם מקומות, ומצידו, כמובן שהאופציה היא לא כזאת, אלא האופציה זה להתפטר וללכת
לחדש. וההתנגדות של הגננות, של הסייעות ללכת לגני ממד, זה בגלל האופי, לא מתאים להם, הם לא רוצות לעבוד.
מדובר בסייעות חרדיות, 84 סייעות חרדיות, שלא ילכו לעבוד במקום עם פניות ואינטרנט ומקומות כאלה.
אוקיי, אגב, יש איזשהו רב ששאלתם על העניין הזה, האם בשביל פרנסה צריך לעזוב, או כן להיות צייעת בממלכתי דתי, או מה? כלומר, בסוף, אם זה עניין השקפתי, רוחני נקרא לזה, אולי כן צריך לבוא עם אמירה של רב שגננת אומר רב שאני מרשה, לא מרשה.
אז זהו, שאנחנו מעדיפים להגיע עוד לשלב לפני זה. אנחנו כרגע לא פעמים לשום רב, אבל אני מבין לבד שאם נשאל רב, וזה השתי האופציות, זה לא נראה לי שהאופציה תהיה להישאר.
להישאר מה? להישאר בבית?
כל הנציגים שפנינו, מה?
להישאר בבית?
או להישאר בבית, או ללכת להתחיל לעבוד מההתחלה.
מה לדעתך רב יגיד לך שתשאל אותו, האם להישאר בבית או להיות צייד בממד?
לפי דעתי, ונראה לי הרבה מאזינים הסכימו לזה, נראה לי שלהישאר בבית, ובעצם זה להתחיל את העבודה מחדש, לחפש מקום עבודה אחר.
אוקיי, טוב, אני שומע את הדברים. אגב, פנינו לעיריית ירושלים, לפי שלא קיבלנו את תגובה על העניין הזה.
עכשיו, לפי מה שידוע לנו, אם אפשר להוסיף, איתמר ברזר בעצם הוא כאילו נציג של החרדים בעירייה, הוא בעצם שלח מכתב לכל החברי כנסת וכל אלה שמתעסקים בעניין, אמר להם שאין לכם מה לדאוג, אני מטפל בזה, יש להם מקום עבודה חילופי, ולכן מצד החוק, שזה חוק נערי, אין לכם מה לעשות, והם שנה הבאה הולכים לעבוד בגני ממד. עכשיו זה ברור שאף אחד לא תסכים ללכת לעבוד בגני ממד. בטח לא בתור סייעת שלישית.
אוקיי. טוב, איתמר ברזר לא פה בשידור כדי להגיב, אבל מעניין יהיה לשמוע מה החוק אומר בעניין הזה.
יש פה גם עוד נקודה, שבעצם מי שחשב שיער לפיד לא שולט היום, אז הנה לכם ראיה ששי פירון, לפני שהוא עזב את הכנסת, זה התוצאות. שהוא הלך
ובשל
את
כל המצב, אנחנו רק... טוב, אנחנו, ואני גם אשמח, שמואל, אם תשאל רב בעניין הזה, כדי שנהיה סגורים לפחות, שגדולי הדור, שגדולי התורה, אכן אומרים לגננת תישארי בבית, אל תביא פרנסה הביתה לבעליך אברך, ובלבד שלא תהיי סייעת בגן ממד. זאת שאלה שצריך לשאול, שווה לשאול, והיא הבסיס לכל הנושא הזה. אז אנחנו
מעניין מאוד אבל שאף נציג לא אשכנזי ולא ספרדי, אף אחד לא מוכן להתייחס לזה. בין אם זה חברי כנסת, בין אם זה חברי עירייה, כל אומרים שזה לא קשור אליהם. אפילו צביקה כהן, שהוא מצד תיק החינוך בעיריית ירושלים, אמר שאין לו מושג מה איתמר ברזר עושה במשרד שלו.
לא, בוא, אל תגיד, אתה מכניס כאן משפטים לשידור. שאין לי מושג מי אמר אותם, אם הם נאמרו, ואני לוקח בחשבון שהם לא נאמרו, אני מכיר את הרב צביקה כהן, נסחפת קצת. טוב, אני מודה לך על
זה דברים שנאמרו לסייעות.
אוקיי, טוב.
בכל אופן, תודה רבה רבה לכם.
תודה רבה. ציטוטים מיותרים. פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעוד עניין. אנחנו מנסים ממש בדקות אלו להרים איזה פרויקט, ככה תוך כדי שידור. אנחנו מקבלים גם הודעות וגם תמונות על אירוע קשה שהתרחש הערב בבני ברק. דירה שלמה עלתה באש, דירת מגורים ברחוב מרים הנביאה בבני ברק. משפחה שלמה שנותרה לפני ממש שעה הסיפור הזה התרחש, והיא נותרה בלי שום דבר. הסיפור הזה ככה היקה אותם בהלם. משפחה של 10 נפשות נותרה ללא שום דבר. הדירה נשרפה כליל. אני רואה עכשיו תוך כדי שאני מדבר, אני רואה את התמונות, זה קרה לפני שעה בבני ברק, שעה, שעה ומשהו. מדובר על משפחה גדולה בלי עין הרע, שנותרו ללא שום דבר, זה מאלף ועטף. בלי בגדים, לכל הילדים, יש להם ילדים מגיל חצי שנה עד גיל 18. צריכים ממש במיידי גם אוכל וגם ביגוד וגם סיוע ועזרה ובכל מה שרק אפשר. אנחנו ננסה לקבל עוד פרטים ותוך כדי זה להבין איך אנחנו יכולים מכאן לעזור באמצעות השידור, לפנות למאזינים, ואנחנו רוצים לעזור למשפחה הזו. אז עוד מעט נביא עוד פרטים. אנחנו עם הפעיל החברתי יעקב הכהן. שלום לך יעקב.
שלום וברכה.
תגיד, דיברנו לפני כשבועיים על סוגיית הגננות, הגדרנו את השיחה שלנו כעושק הגננות. מאז פניתי כמה פעמים פה בשידור למאזינים שיודעים עוד פרטים, וקיבלנו אין ספור של תגובות, מסמכים, תלושי שכר, הסכמים בין גננות לבין המעסיקים שלהם. קיבלנו הרבה מאוד דברים, רק דבר אחד לא קיבלנו. לא קיבלנו תגובות ממשרד החינוך, ולא קיבלנו תגובות מהמעסיקים שמעסיקים גננות במגזר החרדי. אז בוא נעשה רגע תזכורת על מה דיברנו אז, ומה אנחנו רוצים להוסיף לשיחה שלנו היום. אני אתן לך את הכבוד.
מה?
בוא תתחיל, בבקשה.
אוקיי, המצב שאתה מתאר הוא לצערי המצב שאני מכיר. יש פה התעלמות מוחלטת, אני אזכיר בקצרה. על פי חוק, חייבים לשלם לכל עובדי ההוראה, כולל העובדים במוסדות המוכרים שאינם רשמיים, בעיקר כל הגנים, יש או ממלכתי או מוכר שאינו רשמי, כל הגנים במגזר החרדי המוכר שאינו רשמי, המעסיק חייב על פי חוק לשלם לגננות ולסייעות, לכלל העובדים, תיאורטית גם למזכירות, שכר זה למשולם על ידי משרד החינוך, שזה הולך לפי השכר שמשרד החינוך משלם, הוא נקבע על פי ותק, פרג, מוסמכת, בחירה, BA, MA, וותק של שנים, ועוד כל מיני גמולים נוספים, גמול ניהול וגמול ריכוז כאן, יש כמה גמולים נוספים. בפועל, לצערי, הרב, הגננות רחוקות מאוד מלקבל את מה שמגיע להן, הן מקבלות ממש שכר זעום, שזה נע מ-3,000, והגננות שמקבלת הכי הרבה שאני דיברתי איתה, היא 5,500, שהייתה גננת עם יחסית הרבה שנות ותק. מדובר פה בעושק וניצול מחפיר של העובדות הללו, עכשיו אנחנו מדברים בתקופה של החופש הגדול, ישנם אלפי נשים שמפוטרות בניגוד לחוק מדי שנה, הן לא מקבלות תשלום על יולי-אוגוסט, חלקן שבוא נאמר במצב הטוב יותר, מקבלות אישור פיתור רשמי שיוכלו ללכת לחתום אבטלה ולקבל לפחות מהאבטלה, יש מוסדות שאפילו את זה לא נותנים כי זה בניגוד לחוק ופשוט מוצאים אותם לחלט, בלי תשלום ובלי אפשרות לאבטלה, בכל מקרה זה מדובר פה בעושק וניצול מחפיר של הגננות, כאשר התקצוב שהעמותות מקבלות, וזה בטח כולם שומעים, התקצוב הוא חסר. עכשיו זה נכון שהתקצוב הוא חסר, אבל הוא הרבה מעבר למה שהגננות מקבלות כיום. זאת אומרת, העמותות יכולות בוודאי לשלם משכורות גבוהות בחלק מהמקרים של כמה אלפי שקלים לעובדות, והם עדיין לא יתקצבו בחסר. שבלי קשר, אין לזה קשר לחוק שהמעסיק חייב להשיג כסף, להשלים ולשלם כפי חוק, ואין לזה קשר לזה שזה לא בסדר שהעמותות פועלות, והרשויות המקומיות לא מתקצבות אותן, ושחברי הכנסת לא דואגים לתקצוב מלא, שמשרד החינוך מתעלם. יש פה, אני מתרשם, שיש פה משהו ממש רקוב מהשורש, שחור.
רחב, גם רחב, כולל הרבה מאוד סעיפים ופרטים, כמו שאתה אומר, אבל אני חושב שגולת הכותרת זה סוגיית השכר, שזה נושא שצריך למצות איתו את הדין. אם יש מישהו שמקבל כסף מהמדינה, כייעוד להעביר את הכסף הזה במלואו לגננת, שמפרנסת בית, ובעלה לומד תורה, והמדינה היא שמביאה את הכסף ואומרת לגננת פלונית מגיע איקס כסף, ומישהו בדרך גוזר קופון, ולוקח לה מהשכר 1,000, 2,000, 3,000 שקל, ומחתים אותה על חוזה העסקה פרטי, שבו היא מקבלת רק חצי ממה שמשרד החינוך נותן לה, זה פשוט גזל. ואנחנו קיבלנו הוכחות חותכות שככה זה עובד, הסיפור הזה. והשלב הבא שנעשה ברשותך זה להתחיל לחשוף את השמות של הרשתות ושל האנשים שעומדים מאחורי הגזל הזה, כי הם לא מוכנים להגיב. אנחנו עכשיו כאן בשידור עוד עזרה ועוד התראה, ואומרים להם בואו תיתנו הסברים בסך הכל, תסבירו לגננות, מדובר במאות גננות שלא מקבלות את מה שהמדינה נותנת להם, לא בגלל שהן לא עובדות מספיק ולא בגלל שאין להן תעודה כמו שצריך, הן עובדות, עובדות קשה מאוד, מקבלות את התקציב ממשרד החינוך, אבל פשוט אותו מעסיק בדרך גוזר מהשכר שלהם סכום כסף לא קטן כל חודש ממאות גננות, זה מדובר על כמה מיליונים בשנה. ואם אנחנו לא נקבל איזשהו מענה, נצטרך לקרוא לילד בשמו, לא?
אני חושב ככה, אם כי אני חושב שכדאי לנו גם למקד את החיצים במשרד החינוך, כי הוא בעצם הגוף שמעביר את התקציב, מעביר אומנם תקציב חסר בשל איזשהו חישוב תקציב, הסברתי את זה פעם קודמת, קצת מורכב, חישוב תקציב מעוות, אבל הוא מעביר את התקציב, והוא לא אוכף את זה. דרך אגב, אני רוצה לומר לך בשידור פה, שכולם ידעו, בעבר ניסו לתבוע את משרד החינוך ישירות, את התביעה, אני יכול להביא לך אחר כך, את השמות, אם אפשר, אני יכול לומר את השמות גם תוך כדי שידור, ניסו לתבוע את משרד החינוך, ולצערי בית משפט קיבל את עמדת משרד החינוך, שישהו סיוף משפטי, שנקרא חובת חיקוק, שמשרד החינוך אינו אחראי.
אנחנו ממתינים עדיין לתגובה במשרד החינוך. תראה, הדבר היחיד שגמרו לנו במשרד החינוך, תנו לנו לבדוק, אנחנו נותנים זמן, אנחנו דיברנו בסך הכל לפני שבועיים, ניתן להם זמן, הם רוצים לבדוק את כל העניין הזה בצורה מקיפה.
אנחנו דיברנו ממתי המאבק, דיברנו עם האחראי על הפיקוח במשרד החינוך, הוא פנה, הוא אמר לנו את התגובה על הקונית שלהם, תנו לנו תלונה ספציפית ונבדוק אותה. יש פה קשר מערכתי, בנוסף נשים מפחדות להתלונן, הן חוששות כן, שאי פעם ידע מי
הסיפור המלא.
זה שיתלונן.
כל תגובה שאנחנו קיבלנו צורפה אליה הזהרה משמעותית, לא לפרסם, לא לחשוף שום פרטים, ואנחנו כמובן שומרים על כל מי שפונה אלינו בעילום שם, מבקש להשאיר את שמו עלום. אוקיי, יעקב כהן, בוא נעצור כאן, ניתן להם עוד קצת להתארגן גם למנהלים, למעסיקים וגם למשרד החינוך, ואנחנו עוד נדבר, אנחנו נמשיך לשבת על הסיפור הזה. תודה רבה לך בשלב הזה.
אוקיי, ואם אפשר גם להוסיף את נציגי הציבור שלנו, שמשום מה נרדמו ואני פניתי אליהם, ורובם נרדמו בנושאים שקשורים לציבור בוחריהם, וזה מאוד מאוד כואב ומפריע, ואני מקווה שהם יתעשתו.
יעקב, תודה. תודה, ערב טוב.
תודה לכם.
אנחנו עם יוני מרטין, סגן יושב ראש איחוד הצלה בבני ברק, שלום לך.
שלום אבי, שלום למאזינים.
אנחנו מדברים על הדירה שנשרפה ערב בבני ברק, 10 נפשות שמתגוררות בדירה הזו, ונשארו חסרי כל.
אכן, מקרה מאוד מצער, שמגיע לאיחוד הצלה, הקרה שמגיע אלינו בסביבות השעה 6:15, לדירה שעולה באש ברחוב מרים הנביאה בבני ברק. אני כחבר ביחידת האופנולנסים של איחוד הצלה, זה בעצם אופנועים שהוכשרו להגשת עזרה ראשונה, יש להם את כל הציוד המתאים, משכתי למקום, וכשהגעתי ראיתי באמת דירה בוערת בצורה רצינית, אם אני לא טועה בקומה השנייה של הבניין, וזהו, מחזה קורע לב של משפחה שמאבדת את ביתה.
אבל זאת שריפה מהסוג שלא משאירה שום דבר, אפילו לא איזה חדר, אתה יודע, תמיד גם כשדירות נשרפות, אז נשאר קצת ככה במטבח איזה פינה, אולי מכשירי חשמל, לנקות אותם מהפיח. פה מדובר בדירה שמי שנכנס אליה עכשיו רואה רק פיח ושאריות של שריפה, אין שום דבר תקין ושמיש, בין ערב אחד משפחה עם 10 נפשות נשארת בחוסר כל, ואנחנו נגייס את המאזינים שלנו עכשיו כדי לסייע למשפחה הזו. אני מצרף לשיחה את הרב יצחק שיינין, שלום לך הרב שיינין.
שלום ברוכה, וערב טוב לך ולכל המאזינים.
קודם כל לומר שמדובר במשפחה, בלי פרטים מזהים בכלל, אבל מדובר במשפחה באמת של בן תורה, של תלמיד חכם, אמיתי, רציני, שעמל בתורה, והגזרה הזו גזרה שקשה מאוד למשפחה סטנדרטית, מסודרת לעמוד בה, על אחת כמה וכמה למשפחה של אברך יקר, שמגדל הרבה ילדים בבית בלי עין הרע. איך אפשר לעזור להם?
כן, א', בואו נכנס טיפה לנעליים שלהם ונבין את גודל הבעיה שהם נמצאים, ברוך השם שאין שם נפגעים בנפש. כרגע המצב הוא שהבית גמור. להסביר מה זה גמור. אין שם גם, אני לא מדבר על יתר הבגדים, אם נותר משהו, הכל מפויח, רטוב, אין מה להשתמש בבית. גם הקירות, הקיח, הטיח, התקלף מהחום מהקיר. אני כבר לא מדבר על החוטים שנמסו בקיר, ואין מערכת חשמל. זאת אומרת, ניכנס לבית הזה אפשר בעוד 4 חודשים אולי, אחרי שיתחילו ושיפצו אותם מאלף עטף. אני מאמין שגם מהנדס צריך לבוא ולבחון את הבית. האש אוכלת, היא גם משפיעה על יסודות של הבניין, הדברים האלה צריכים להיבדק. אני לא הבן אדם הסמכותי שאני יכול לומר.
בוודאי, בוודאי.
עכשיו בוא נעבור לעצם העניין. בוא נחשוב, ילד, עומדת משפחה, אבא ואמא, 10 ילדים, מגיל חצי שנה עד 18, אין להם, עושים להם מקלחת, אין להם מה ללבוש, אין להם מה לצאת, זהו. בוא נחשוב, אני ואתה יצאנו לטיול.
בוא נעשה משהו משמעותי, יש נקודת איסוף, יוני, אתה יודע לומר לנו על נקודת איסוף?
כן, זהו, סליחה שאני קוטע אתכם, יש לנו באמת מספר טלפון, כמובן, כמו בציבור שלנו, גומלי החסדים מיד התארגנו, יש כבר שני מספרי טלפון שאפשר למסור אותם ברשותך ולמאזינים.
בוודאי.
ומי שירצה בגד, כל באמת, גם מוצרי אוכל, כל מה שאפשר, אז אני אתן את המספרים. המספר הראשון זה 052-712-5135. המספר השני זה 050-419-2444.
בוא נחזור שוב על המספרים, יוני, ברשותך.
אולי אתם מוסיף, אולי כדאי גם נקודה מסוימת, אם הקווים תפוסים, או שאנשים רוצים לתפוס יוזמה, כדאי אולי להגיד איזה נקודה, אני לא יודע אם במשרד, אם אני לא בעל הבית שאני יכול להגיד איזה, נקודת איסוף, מי שיכול להביא לשם אוכל, או להתעניין נקודת הזנקה, שבשם, תבינו, זה לעזור לעשרה, 12 נפשות במשפחה, שאין להם כלום, אתה יודע מה, אין להם כוס מים, חד פעמי לשתות.
שום דבר, לא יאומן, וזה ברגע אחד, בין לילה אחד, שצריכים להתארגן מעכשיו לעכשיו, לכל מי שמשפחה
שמועצת. אני לא יודע איפה הם ילונו הלילה, זה כבר עוד עניין של אולי...
לא, אז אני מאמין שיצליחו להסתדר, ללון הלילה יצליחו להסתדר, קרובי משפחה ואופציות נוספות, אבל בסוף בבוקר צריכים לקום ואין שום דבר, אז הרבה מאוד מאזינים יודעים איך אפשר לעזור, וכל אחד ייתן ככל יכולתו לעניין הזה. נחזור על המספרים, 050-419-2444, מספר נוסף 052-712-5135, 052-712-5135, או 050-419-2444. אין לנו נקודת איסוף, נכון יוני? אנחנו לא יודעים לומר על איזשהו...
ככל שידוע לי כרגע לא, אבל אני מאמין ששני המספרים שנתתי, מי שיענה שם הוא בוודאי ידע לתת פרטים יותר מדויקים על נקודת איסוף, או על מה המצב כרגע.
אז כל מי שגר בבני ברק ובאזור ויכול לסייע ולשלוח בגדים לילדים מגיל חצי שנה עד גיל 18, בנים ובנות, מה שמיותר כמובן יגיע לכל מיני גמחים, זה לא יזרק, אבל קודם כל תשלחו את כל מה שאתם רק יכולים לסייע למשפחה הזו, מכשירי חשמל.
אני אתן לי רק להוסיף עוד משפט אחד. חבר'ה, אני רוצה רק לבקש, כל אחד שבאמת בא ורוצה לתת, ממש מגיע לו יש הכוח. אני חושב שבמקרה כזה מגיע לתת דווקא דברים חדשים וטובים. ולמה? לא די שהם במצב כזה גדול, אתה הולך ועוד דורך עליו, מביא לו איזה בגד שהוא צריך להקם, הוא לוקח את זה מחוסר ברירה. אני חושב שדווקא במקרים כאלה, לרדת לקנות לא דברים יקרים, אבל בואו נרכז, כל אחד ייקח משהו, עוד נדבך ועוד נדבך, ועם זה נוכל בהחלט לבנות את הבית הזה מחדש.
אכן, ובואו נפנה גם לכל מיני שיפוצניקים, או כל מיני אנשים שמתעסקים עם שיפוצים ובנייה, אולי לנסות לסייע להם גם בהרמת הבית שלהם מחדש, שיפוצו, תיקונו. בסוף הדירה הזו נשרפה, יבוא מהנדס מחר בבוקר, יבוא מהנדס מחר בבוקר, יאשר את התקינות שלה, ומי שיכול לסייע גם בעניין הזה, יש יהודים טובים שיודעים איך ומה אפשר לסייע, גם אם הם בעצמם לא יודעים לשפץ, אבל הם יודעים לסייע לממן את השיפוץ הזה. בקיצור, כל אחד יודע איך הוא יכול לעזור. אנחנו עשינו את חלקנו שלנו כאן, ואתם מאזינים תעשו את חלקכם ממש הערב הזה, דירה שנשרפה בבני ברק. התמונות שמגיעות משם, גם תמונות ככה מאוד כואבות, לראות בית שבוער
כן,
ובוער.
זה פשוט מאוד, יצאו להבות אשן, להבות אש מהחלונות. אנשים חושבים שריפה או משהו, לא נשאר מהבית הזה כלום. יש לשונות עם, עם אש יוצאות מהחלונות. אין, זה לא מזגן, זה לא מקרר, זה לא תנור, כלום.
כן,
אולי אני אנצל את הבמה הזאת, אני במסגרת תפקידי באיחוד הצלה, באמת רואה הרבה בתים שנשרפים בבני ברק ובסביבתה, אולי באמת יהיה מישהו מהציבור שלנו, שפשוט ירים איזה קו חם או גמח ספציפי לעניין הזה של אנשים שנשרף להם הדירות, זה קורה
רעיון,
הרבה בציבור שלנו.
רעיון, גורם שמיד שאפשר לפנות אליו. שאפשר לפנות אליו ברגע שלאחר שריפה, ואדם שיודע לתת את כל המענה, וזה בהחלט רעיון.
הרב שיינין מאוד מתאים לזה.
הרב שיינין, אתה לוקח את העניין הזה, או שאין לך כבר זמן, אה?
אין לי זמן לחשוב על זה, אבל אני בהחלט יכול לעזור למישהו. אתה יודע מה, אני אתן את הכבוד הזה.
אגב, יוני, אתה גם לא רע בתחום הזה.
אני קטונתי, אני אפר לרגליו של הרב שיינין, אבל אני אשמח לעזור, אולי אפילו אני אדבר עם נשיא ארגון שלנו, וננסה לעשות משהו מתחם.
יפה.
אז בוא, שתי עוזרים יש לנו כבר. עכשיו מחפשים מנכ״ל, אני מבטר על מנכ״לות.
אוקיי, טוב, אני מודה לשניכם, הרב יצחק שיינין ויוני מרטין מייחוד הצלה. תודה לשניכם, וישר כוח לכל מי שמתקשר ועוזר ומסייע למשפחה הזו פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
רשת מגה לפני קריסה, בנק הפועלים החליט הערב לדחות את הצעת ההסדר של רשת הסופרמרקטים. המשמעות של ההחלטה הזו היא שהרשת תלך לפירוק, אולי כבר מחר בדיון בין הצדדים בבית המשפט. מה קורה ומה יקרה בעניין הזה? צבי טסלר, שלום לך.
שלום, ערב טוב. אבי, כן, ההודעה הדרמטית שמגיעה הערב מבנק הפועלים, שהיא מחליטה לדחות. בנק הפועלים למעשה הוא הבנק הגדול שאליו היקף החובות של רשת מגה הוא הגדול ביותר, 300 מיליון שקלים, מתוך סך הכל פחות מ-600 מיליון שקלים לבנקים ולחברות האשראי. מעבר לזה יש כ-700 מיליון שקלים חובות לספקים. הספקים כבר הסכימו לבצע דחיית פריסה של החוב, לתשלומים רחבים יותר ודחייה שלו כדי להקל על המצוקה של מגה. זה היה אתמול. הבוקר בנק הפועלים פנה למגה ואמר, אתם רוצים שאנחנו נשתתף ונזרים כסף בתנאי שבעלי השליטה של מגה גם הם יזרימו 200 מיליוני שקלים, ולזה הם לא הסכימו, ולכן שוב הערב מתכנסים בבנק הפועלים ומחליטים לדחות את ההסכם. מחר זה מגיע כבר לבית המשפט שצריך להכריע אם הרשת הולכת לפירוק. הפירוק משמעותה למעשה הפירוק כל הנכסים, העברה למפרק מטעם בית המשפט, אבל ברגע שזה מגיע לשם הסיכוי שרשת מגה תישאר כפי שהיא הוא סיכוי נמוך מאוד, וגם הכסף לספקים מן הסתם יצטרכו להתחלק במה שנשאר ומהנכסים. היקף העובדים של מגה הוא 6,000 שקלים, כשמחזור המחירות שלו הוא 5 מיליארד שקלים בשנה. היום פנו בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת והפצירו בבנק הפועלים לאשר את ההסכם ולא לדחות אותו. הגדירו את זה, שלי חימוביץ' הגדירה את זה כפיקוע אם אכן הרשת תאבד, ואפילו מיכל רוזין יאמר לרשת על בנק הפועלים שאם הוא ידחה את ההסכם הלקוחות שלו...
אז אנחנו נצטרך להמתין מחר להחלטת בית המשפט בעניין הזה. וצבי טסלר, תודה רבה לך. חותמים את המהדורה המרכזית אל הערב. תודה לאסתי פלד העורכת, תודה לישי פופובסקי על הביצוע הטכני, תודה לכם מאזינים, ערב טוב, להתראות.